והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. היה בעזרת השם כמה נקודות לפרשת השבוע. כמו שהרב לימד אותנו, שכל מה שכתוב בתורה הקדושה זה דרך בשביל לגלות את מלכות השם. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ וכולי, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ארץ כולה תוהו ובוהו, אין מקום להשראת שכינה. והתכלית שלנו זה להכין מקום שבו יוכל לשרות אור השם, ואז לא יהיה תוהו ובוהו, יהיה את האור הגדול, אור הגנוז, אפילו יותר מהאדם הראשון לפני החטא, מה שלא נתפס לנו בשום שכל ורעיון, איזה טובה אנחנו בעצמנו נגיע. איך גוף כזה חלש וכזה מסכן יהיה חזק וגבוה וענק ובריא וקדוש וטהור וזך ומאיר יותר מכל מלאכי השרת? מה אם אדם כזה שפל כמוני יגיע? כן, ודאי לא יודעים מה זה, אבל דבר אחד, תלוי מה כל מעשה שאדם עושה, יש לו איזה משהו שמניע אותו. אין מעשה בלי רצון, והכל נפעל בדיוק לפי הרצון. וגם בתורה במצוות כאן ניסיון הכי קשה, בשביל מה אדם עושה את זה? האם בגלל רצון שלו, או בגלל רצון מסוים לכבוד השם יתברך, וגם באותו רצון של לכבוד השם, האם זה רצון אמיתי ונצחי ותכליתי? הרצון האמיתי והנצחי והתכליתי זה איך אנחנו בונים את בית מקדש מתוך האהבה האמיתית להשם יתברך. שרה אימנו, זה היו כל החיים שלה. זה מה שהתורה באה לספר לנו. יש כאן פלא פלאים. אברהם ושרה זכו להיות משכן השכינה. אנחנו היינו חושבים שרק האבות הקדושים, מה עם האימהות הקדושות? אבל כאן הסוד הוא שגם האימהות הקדושות היו בדרגה של השלמות. שהשם יתברך בחר באברהם אבינו להיות משכן השכינה, הוא בחר גם בשרה אימנו. שהשם יתברך בחר ביצחק אבינו, הוא גם בחר ברבקה אימנו. שהוא בחר ביעקב אבינו, הוא בחר גם ברחל ולאה. הם היו מרכבה לשכינה, הם היו גם כן צדיקות וזכות. הכל מתוך השורש של הקדושה של הראשית. יש מדרש אגדה, והיו חיי שרה, לא כתוב ותחי שרה. אומר המדרש, שרה, היה לה רק נגזר לה חיים 37 שנים בלבד. פשט הדברים, שהאריכה ימים ושנים, בגלל שלא היה לה ילדים. זה פלא, איך יכול להיות כזאת צדקנית, אין לה ילדים עד גיל 90, וכולם היו בזים לה ולועגים לה, איך יכול להיות ולא יצא מהם שום דבר, בוודאי לא הזרע המיוחד שכל העולם מחכה, מי זה הזרע המיוחד שממנו יצא? את זה כל המלחמה של נמרוד וכל הרשעים שבעולם. אז אברהם ושרה אין להם שום סיכוי. אבל שרה ואברהם לא התייאשו. אם היו מתייאשים לא היו זוכים, כמו שהרב אמר. גם בזמנים הקשים ביותר הם האמינו שהם יזכו בעזרת השם, אין שום טבע. בינתיים עשו את התפילות האמיתיות והשלמות עד שהם זכו. ודווקא בגלל ששרה אימנו הייתה קרה 90 שנה, היא יכלה לחיות משם 37 שנים, אז היא הרוויחה את כל השנים האלה, כי הזמן של החיים שלה נקצב רק 37 שנה, כמניין והיו, והיו זה גימטריה 37. אבל יש עוד דבר. כתוב במדרש אגדה שמיתת שרה אימנו מכפרת לנו בכל שנה ושנה. ולכן אנחנו תוקעים בשופר בראש שנה. מה זה תקיעת שופר? תקיעת שופר זה בסך הכל הקולות ששרה אימנו הייתה גונחת ומייללת להשם יתברך. שרה אימנו לא בכתה מה עם הבן שלה, האם הוא הולך להישחט או כן ישחט, כן יהיה קורבן, לא יהיה קורבן, זה לא היה השאלה שלה. שרה אימנו צעקה, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לחיות ואני לא רוצה שהבן שלי יחיה. אני רוצה דבר אחד, במסירות נפש בתכלית השלמות, שיתקיים הרצון האמיתי שלך. לא מתוך שום פנייה של רצון שלי שיתקיים הרצון שלך. אלא אך ורק באמת לכבודך יתברך חס ושלום שיהיה איזו סטייה כלשהי עם הרצון שלך. ועשתה לי את זה מתוך יראה ואהבה כזו שלמה, שזה היה הצעקות שלה, מתוך זה יצאה נשמתה והיא זכתה למיטת נשיקה בדרגה של האבות והאימהות, מה שכמעט אף אחד בעולם לא זכה בדרגה כל כך כל כך כל כך גבוהה. וזה המהות של תקיעת שופר, עד כדי כך שאומר המדרש שהפטירה של שרה אימנו מכפרת בכל שנה ושנה. יש אומרים שהציווי על העקדה היה בראש השנה, והעקדה עצמה הייתה ביום הכיפורים, ככה כל עשרת ימי תשובה, ושרה הייתה מתפללת ומתפללת. לפי זה שרה, הקדוש ברוך הוא מכוון את שנותיהם של צדיקים מיום ליום. אז אם היא נפטרה ביום כיפור, ככה כותב גם אמת במדרש יונתן, חיי שרה מאמר ל"ז, ששרה אמנו נולדה ביום הכיפורים ונפטרה ביום הכיפורים. מי יודע אם זה קשור לשעת נעילה, אבל אנחנו יודעים שברבותינו הראשונים כתוב גם על אברהם אבינו, שאברהם אבינו נולד ביום הכיפורים, והעקדה גם הייתה ביום הכיפורים, וגם יצחק אבינו נולד ביום הכיפורים. עד כדי כך אנחנו רואים עד כמה מחושב הנשמות הקדושות והזכות האלה ביום הזה של הטהרה הגדול, שנקרא יומו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב במדרש, ימים יוצרו ולא אחד בהם. הקדוש ברוך הוא בחר לו מכל הימים יום אחד, ששם אין שום רצונות, הכל שווה, לא רק ממלאכה כמו בשבת קודש, אלא גם מאכילה ושתייה, מכל עסקי העולם הזה, יום שנדבקים בהשם יתברך, זה היום של אברהם ושרה. כאן היה נס גדול מאוד מאוד, שהוא פלא גדול. המדרש אומר שבלוויה של שרה אימנו, כל מי שזכה להשתתף, האריך ימים עוד 38 שנים. אברהם אבינו נפטר 38 שנים אחרי שרה אימנו. זה פלא פלאים. מה זכו אותם גויים? זה לאו דווקא באי בית אברהם, תלמידים של אברהם אבינו, אותם אנשים שאברהם ושרה גירו אותם, אלא גם סתם גויים, בני חטא, כנענים, עובדי עבודה זרה. איך יכול להיות שהם יזכו לקבל מתנה 38 שנה? הלוואי עלינו כל אחד מבקש מהשם יתברך מתנה. איך הם זכו לעוד 38 שנים? דבר מפליא ועצום מאוד מאוד. ככה כתוב רבו אישית רבא סמך ב' פרשה ג', אמר רבי תנחומה ועלו מקבורתה של שרה אימנו מקבורתו של אברהם אבינו 38 שנה. אז איך אתה אומר שמה קובה אברהם ושרה אשתו? אלא בא ללמדך שכל מי שגמל חסד לשרה זכה לגמול חסד לאברהם. איך יכול להיות שאפילו אותם אנשי חטא זוכים עד כדי כך? יש בגאון מווילנה מובא בספר גנוזות הגר"א בשם הגר"א, שהמקום של ההספד, שדה מערת המכפלה, היה שם 60 ריבוע עמות, 600 אלף עמות, וכל אדם עמד בעמה, שכנתינתה כך נטילתה. שרה אימנו זכתה שהלוויה של ההטמנה של הגוף הקדוש והטהור שלה, שהוא גם היה חלק מהתורה, מה נתינתה של התורה ב-60 ריבו, כך נתינתה ב-60 ריבו. זה פלא פלאים. יחידים מכל תולדות העולם זכו ל-600 אלף איש בהלוויה שלהם. יש לזה רמז, לכל באי שער ירו גימטריה 60 ריבו. לפי זה גם אברהם אבינו, עם כל אותם אלה שזכו לגמול חסד לשרה אימנו בלוויה שלה להשתתף, גם זכו להשתתף אצל אברהם אבינו. אז גם אברהם אבינו זכה לכזו הלוויה, אפילו שלא היה אולי מי שיארגן, אז מה, אז בשביל זה העיקר שאברהם אבינו יזכה לכנתינתה כך נתינתה ב-600,000. לכאורה אפשר לבאר שכל זה היה הכשר מוכרח להמשיך את השכינה הלאה. אנחנו יודעים דבר אחד, שהכבוד של השכינה זה הדבר המוכרח בשביל גילוי שכינה בעולם וגילוי אור השם. ואין דבר רע, אין דבר שמזיק, אין דבר שמסכן את כולם, הכבוד של הרשעים. והכל תלוי בזה, רק בעניין של הכבוד. אברהם אבינו ושרה אמנו, כל המטרה שלהם הייתה שהם בעצמם, הגוף הטהור שלהם והאוהל שלהם, חד אמרתא, יהיה בית מקדש אמיתי, הם זה הקרובים, הלב שלהם זה שני לוחות הברית, הארון, שתי הלוחות, עשרת הדיברות שחרוטים על הארון, והאוהל שלהם כל כולו זה בית המקדש, הנרות שמדליקים בבית זה המנורה הטהורה, והחלות שהם מופיעים בבית זה לחם הפנים, ויש ברכה כמו שהנרות של יכלו להאיר בכל מקום, והלחם הפנים היה ברכה שהיה חם כי יום ילקחו. ככה יש ברכה בעיסה שיכולים לבוא מיליונים של אנשים ולאכול והלחם לא נגמר. הלחם חם וטרי ובריא וכל אחד טועם בו טעם מן כל טעמים שבעולם. ככה גם הבאר שהייתה להם, בערה של מרים, זה בסך הכל מכוחה של מכוחם של אברהם ושרה, והמן של עם ישראל המדבר מכוחם של אברהם ושרה. היה להם את האילן המיוחד, המטה, שנמסר לאדם הראשון בשעה שהוא התגרש מגן עדן, ישענו תחת העץ, העץ הפילי הזה. כל מה שיש שם זה ממש בית המקדש, שלא בשבילם לקחת את אור השם ולהאיר אותו בכל העולם, אבל אם אין כבוד, השכינה לא תשרה. צריכים לשמור על הכבוד של השכינה. הכבוד של שרה אמנו זה הכבוד של השכינה. אם אנשים יסתכלו, היה פה מעשה שטן גדול להגיד להם, אברהם אבינו נכשל בעקדה, והנה שרה אמנו נפטרה בגלל העקדה. היה כאן חילול השם שאין כמותו, ואם יש חילול השם חס ושלום, היה יכול להיחרב העולם, לא היה המשכיות לשכינה. אברהם ושרה צריכים להמשיך את השכינה בשלמות בעולם, עד שיבואו יצחק ורבקה וימשיכו אותה בשלמות, ואחר כך יעקב ורחל ולאה, וככה דור אחרי דור. כל צדיק יסוד עולם מוסר את הנפש להמשיך את השראת השכינה בעולם, הוא צריך לעשות את זה באופן מדויק. פוח שטן בא לתקוע את הכל ולהחשיך את העולם. השטן עשה חילול השם. הכבוד של אברהם ושרה נחסר בעולם ששרה ויהיו חיי שרה. מה זה ויהיו פתאום? במעשה פתאומי, התורה רומזת את הכל, שפתאום אחרי העקדה נהיו חיי שרה רק 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. בא אברהם אבינו ועושה הספד לבכותה, בוחר רק קצת, לא הרבה. אברהם אבינו עכשיו עסוק לקדש עם שמיים, שלא יהיה כאן חילול השם חס ושלום. הוא מסביר להם, ויקום אברהם על פני מתו. קודם כל, אברהם אבינו מגלה את הפנים של שרה ומראה להם שזורח עליה אור השכינה כמו על אדם הראשון לפני החטא, וכולם נבהלים מאור הקדושה שלה. האם חס ושלום מישהו יכול לעלות על הדעת שזה מת על ידי מלאך המוות? חס ושלום. שרה אמנו קדושה במיטתה הרבה הרבה יותר מאשר בחייה. ואדרבה, אברהם אבינו יכול עכשיו לקום ולהחיות אותה. אם התנאים הקדושים היו מחיים מתים, גם אברהם אבינו היה מחיים מתים. ככה כותב גם תפארת יהונתן, שאברהם אבינו אמר, בנך ונשובה עליכם. אברהם אבינו היה סבור שאין בעיה, גם אם הוא יעקור את יצחק, אם השם ירשה לו, יעשה לו תחיית המתים ליצחק אבינו. אבל כאן זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לקחת אותה. שווה לאדם למות מיליון פעמים שהוא יזכה לדרגה הזאת, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יבוא לקחת אותו בנשיקה אליו יתברך. זה דרגות פי מיליונים 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 מגן עדן. וזה זכתה שרה אמנו. אז זה לא מעשה שטן, זה לא שהיה כאן כישלון חס ושלום. זה לא שהיה כאן הפסד, לא בעצם המעשה של העקדה כישלון, ולא הפסד בפטירת שרה, וגם הנה יצחק נעלם. חס ושלום. אנחנו, אומר אברהם אבינו, אני ושרה עושים רצון השם בשלמות, והקדוש ברוך הוא איתנו, לא טעינו, ואדרבה, אנחנו המקור הברכה של כולם. זה היה כל ההספד. הפטירה של שרה, המעמד הזה, העיקר שלו היה הספד, לקדש שם שמיים בעיני 60 ריבו, 600 אלף, אין מלך בלי עם, להמליך את השם בעולם. היה חייב שיהיה 600 אלף אנשים, אז לא יהודים, אחרי שיש יהודים צריך דווקא יהודים, אבל אז 600 אלף אנשים שמאמינים בייחוד השם, שיקבלו עליהם עול מלכות שמיים באהבת השם, שיתחזקו באמונה. ואז השכינה והצהר מברכת אותם, כיוון שהם היו אמצעי להשראת השכינה. יש לנו כלל שמי שעושה מעשיו לכבוד השכינה, השכינה והצהר באה מברכת אותו. כל יהודי שיעשה תיקון חצות מתוך לב פשוט לשכינה הקדושה, או ייקח לולב, או יברך ברכת שהכל, או יעשה תפילה אחת, או ילמד 5 דקות, ילמד הלכה אחת אפילו, באמת כל המחשבה שלו לכבוד השכינה, השכינה באה וכביכול מנשקת אותו על ראשו, מברכת אותו, הוא יראה ברכות וישועות שאי אפשר לתאר, גם איכות ימים ושנים. לא יאומן, ככה זה ממש. חוט של חסד משוך עליו באהבה, אור חוזר. זה אהבה נאמנה של השם יתברך. היה מעמד גדול שבמקום החילול השם שהשטן בא לעשות, אברהם אבינו מקדש שם שמיים ומראה לכולם שהוא צדק בדרך, שיש אל אחד ומיוחד בעולם, והשכינה היא זו שמנהלת את העולם ולא אף אחד אחר. אין כוח רע, כוח רע זה בסך הכל הרפה לדחות את מי שאינו ראוי, והכוח הרע זה הוא רע, אוי למי שנדבק בו, ובסוף הוא זה שהורג את כל האנשים, והוא זה שעושה את כל הסירחון וכל הלכלוך וכל הבעיות. אבל מי שנדבק בהשם יתברך, הוא לא מת, הוא חי חיים שהם פי אלף אלפי 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 אלפים. הנה תראו את הפנים של שרה, זה כל היה ההספט של שרה עמנו, והנה הקדוש ברוך הוא השלים את שנותיה 127 שנה מיום ליום. היא נולדה ביום הזה ביום הכיפורים, היא נפטרה ביום הזה ביום הכיפורים. גם באותו יום יצחק אבינו, אם הוא נולד ביום הכיפורים, ביום העקדה, ביום שנולד אברהם אבינו, ביום המילה של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו בעצם היום הזה, אברהם בן 99 שנים בימולו. מה הפירוש? שבאותו יום מלאו לו. אז הנה הכל פה מדויק, אין פה שום טעות. אבל היה מעמד של קידוש שם שמיים, אז השכינה מברכת אותם, אותם אנשים שקיבלו עליהם אמונת ייחוד השם, שיזכו עוד 38 שנה להמשיך את המעמד הזה שוב פעם אצל אברהם אבינו. וככה מה הרווחנו? שעוד גויים יחיו 38 שנה, הרווחנו. חייב שיש 600 אלף אנשים בעולם שמאמינים בכבוד של השכינה הקדושה. חוץ מאמונת ייחוד השם זה לא מספיק. נותנים כבוד לשכינה הקדושה. כאן אנחנו נתבונן מה הפירוש כבוד של צדיק יסוד עולם. לא יעזור שאדם מאמין בהשם יתברך ובתורה הקדושה, זה יפה מאוד. הוא לא יכול להיות לו המשכיות, לא יכול להיות לו חלק בשכינה הקדושה, אם הוא לא נותן כבוד לשכינה הקדושה. אם הוא לא נותן כבוד איפה שהקדוש ברוך הוא בחר להשכין שכינתו, ואם הוא כן זוכה ונותן כבוד, הוא ראוי לרפואה שלמה, לאריכות ימים ושנים, לקבל מתנה או תוספות ימים ושנים. ממש, כל הרפואות וכל הברכות וכל הישועות. כי האהבה שבאה מכוח הכבוד לשכינה, איפה שבאמת השכינה בחרה לשכון, זה הדבר ההכרחי להימצאות השכינה בעולם. אם כל עם ישראל יאמינו בהשם, יאמינו בתורה הקדושה, אבל לא ייתנו כבוד המינימלי לתורה, לחכמי התורה, ובפרט בפרט בפרט מה שכותב הגר"א, שבכל דור ודור יש נשמת משה, לפחות את הכבוד המינימלי, יש את המינימום של המינימום, אם גם זה לא, לפחות מהתלמידים הקרובים, אז העולם פשוט יחרב, לא יהיה לשכינה אפשרות לשרות בעולם. אשרי מי ששותף לזה, ואוי לו ואוי לו ואוי נפשו למי ש בא ומתנגד ומפריע, זה הדבר הכי חמור שיש בעולם. אנחנו רואים עוד כאן בפרשה, וישמע אברהם אל עפרון, לפי הטעמים, אנחנו יודעים שהטעמים זה הביאור האמיתי של כל התורה הקדושה. אם אנחנו נקרא את הטעמים, וישמע אברהם אל עפרון, אומר הזוהר הקדוש על בנות צלפחד שאמרו שאביהם מת במדבר, אבינו, זה טעם של זריקה. אומר הזוהר הקדוש שתי פירושים. זריקה זה טעם של נחש, בא לרמוז על נחש. וטעם שני זה זריקה זה עניין של בכי. זה קול של בכי. כמה בכיות בכו בנות צלפחד באותה שעה. אז גם כאן נפרש את הפסוק, וישמע אברהם אל עפרון. כאן יש שלושה מקומות, אומרים חז"ל, שעם ישראל זכו בהם בשלמות בלי פתחון פה של אומות העולם. הדבר הראשון זה מערת המכפלה. הדבר השני זה מקום קבורתו של יוסף עיר שכם, שיעקב קנה אותה. כאן אברהם אבינו קנה אותה בכסף מלא, לא בכיבוש מלחמה. תגיד כיבוש, אז היה עוד כיבוש. אחר כך באו גויים וכבשו, וכיבוש על כיבוש, זה כובש מפה, זה כובש מפה, לא. כאן היה קניין מלא בשלמות. קודם כל מערת המכפלה, ואחר כך קברו של יוסף, ואחר כך, אחרי מאות מאות שנים, בא דוד המלך וקנה מכספו, בקניין אמיתי גמור ושלם, את גורן הרבנה היבוסי, מקום בית המקדש, בהר המוריה, ושם נבנה בית המקדש. חייב להיות שהשכינה תשרה במקום שהוא קניין גמור לעם ישראל. אז כאן, יש כאן כמו טעם של בכי. כתוב שאברהם אבינו, שרה אמנו היא הכינה את הכסף, את האלף כסף של אבימלך. היא לא רצתה ליהנות בזה, היא שמרה את זה למקום הקבורה. לכן אברהם אבינו אומר, נתתי כסף הזה, קח ממני, כבר הכסף מוכן לך. זה לא שאני משלם לך, אני כבר מחכה שתיקח, אל תגיד לי בחינם. לא אדוני, לא, תיקח את זה, אל תגיד לי לא אדוני, תיקח את זה. ואז עפרון עם הגאווה שלו רוצה 400 שקל כסף, צועק 400 שקל. אברהם אבינו מסתפק, מה באמת נכון לעשות, לתת לו 400 או לתת לו 1,000. אחרי הכל אתה נותן לגוי עובד עבודה זרה, אתה יכול להכיל אותו ב-1,000 כסף, תיתן לו 400. הוא צועק 400, הוא רוצה, באמת זה שווה פחות מ-400 לפי דעתו. ואף על פי כן גבה ליבו לבקש 400. אז אברהם אבינו מסתפק, בסוף הוא נותן לו רק 400, מחשש שבע על תא עשה עדיף. אבל תורה הקדושה אומרת ששרה אימנו רצתה שיהיה את כל האלף, שיהיה פחות בלי עוררין, שיהיה לגמרי בלי שום עוררין. אנחנו רואים שגם העיר שכם שניתנה ליוסף הצדיק, גם היה עליה עוררין בסוף. יעקב אבינו נתן אותה ליוסף הצדיק כמתנה, אבל לא בלב שלם. דוד המלך קנה את גורן הרבנה היבוסי, ועם ישראל לא קיבל אותו בלב שלם. עד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות, אנחנו לא מסכימים שיהיה בלב שלם. אנחנו לא מאוחדים עם המעשה הזה. רק נסביר את הדברים יותר בהפשטה. אם כל עם ישראל שוכן בארץ ישראל, וממלאים את ירושלים גם כן, ויש לנו בית מקדש, אם אף על פי כן שורה שכינה, נכון, אבל אם לא, אם יבוא מישהו גוי ויקנה את כל ארץ ישראל, ימכרו לו את כל ארץ ישראל ב-10 שקל, ב-10 טריליארד, בין מעט בין הרבה, אבל קנו, הוא קנה את זה בכסף, בשטר, בחזקה, מה שקרקע נקנית, נגמר, אין השראת שכינה, זהו. השכינה לא שורה, רק מתי שארץ ישראל קנויה לעם ישראל. קודם כל קניין, לפני שרוב יושבה עליה, זה גם תנאי, אבל צריך קודם כל שיהיה שייך. מה פירוש המילה ארץ ישראל? ארץ של ישראל. שעם ישראל קנה אותה, לא ארץ של ישמעאל, לא ארץ של ותיקן, לא ארץ של ערב רב גם, באמת לא שייך להם, אבל מבחינה כספית זה חייב להיות של עם ישראל. הקניין שאדם קנה יש לו שורש עצום בקדושה. לכן אם מוכרים, צריך שארץ ישראל תהיה קנויה לעם ישראל ואז גרים בה, ירושלים קנויה לעם ישראל ואז גרים בה, ובית המקדש קנוי לעם ישראל ואז מאמינים בו, משתחווים מולו, מתפעלים אליו, ואז שכינה שורה בישראל. ואם חסר אחד מהם, זה אפילו רק כולם שם, זה לא קנוי, זה בהשאלה, אין השראת שכינה בהשאלה. זה חייב להיות קניין, זה התנאי הראשון. ברגע שעפרון מוותר על המקום הזה, שהוא לא יודע מה יש בו, הוא מבין, הוא רואה שם רוחות, עפרון בן צוחר אומר שפתי כהן, צוחר אותיות רצח, כשהוא היה מתקרב למערת מכפלה הוא היה רואה שדים ומזיקים שבאים לטרוף אותו, אבל הוא מבין שיש פה איזה אוצר בלום שהוא לא מבין, שהוא לא יודע מה זה, אולי יש שם אוצרות מרגליות, הוא לא מוסר את הנפש, הוא אין לו כוח, הוא מתעצל, הוא בא מוכר את זה לאברהם, אולי אברהם באמת יכול, אברהם כל יכול, הוא יודע שאברהם אבינו יש לו כוחות, הוא לא מפחד משום דבר, יש לו את השם אלוקיו, הוא מוכן למכור לו את זה, אז הוא בעצם מוותר על כל הזכויות בלב שלם. הוויתור הזה הוא מוציא מרשות עשית רעך, המלחמה על הקדושה, שאדם לא מוותר ולא מוכר קדושה בכסף, והפוך, עשית רעך נכנעת ומקבל את הכסף ומוכרת, זה עצמו הקניין של הקדושה. ולכן, אבל זה עדיין לא מספיק. יכול להיות, יוסף הצדיק גם כן קיבל את שכם, יעקב אבינו קנה את זה, אבל השבטים הקדושים לא הסכימו לזה. אנחנו רואים שהיה שלבים, קודם כל מערת המכפלה זה אבות הקדושים, אחר כך יוסף הצדיק שהוא בחינת יסוד, רק אחר כך דוד המלך. אם עם ישראל היה מסכים שדוד המלך הוא המלך בלב שלם, אז כבר היה נמנע בית המקדש התכליתי, אם לא הנחה בית המקדש, אבל דוד המלך היה לבד. דוד המלך שהוא נתן, שהוא קנה את גורן הרבנה היבוסי, הוא קנה את זה בעצמו, אבל הוא רצה למסור את זה לעם ישראל, הוא מסר את זה, אבל עם ישראל לא קיבל את זה. רגע, שיש קנאה לא מקבלים באמת בלב שלם. אז מבחינת ההלכה יש כאן קנאה, אבל אין את הלב השלם, אז עדיין יש עוררים. לכן, איך יכול להיות? חז"ל הקדושים אומרים ששלוש מקומות האלה, אין לאומות עולם פתחון פה עליהם, אנחנו רואים שבדיוק הפוך. שם יש את הפתחון פה הכי גדול. הכותל המערבי היה כל הזמן ברשות הגויים. וגם עכשיו שניתן לנו, אבל הר הבית במקום בית קודשי הקודשי נמצא דווקא אצל הגויים. שכם, קבר יוסף, נמצא אצל הגויים. איזה פחד יש להיכנס שם. וגם מערת המכפלה, רובה נמצאת, היה אצל הגויים כל הזמן, וגם כשאנחנו נכנסים, אין לנו את השליטה. למה? שילכו למקום אחר, כל חברון, למה דווקא המקומות האלה שקיימו בכסף מלא? כי לא היה לב שלם. לא היה את האחדות הלבות ואת ההסכמה. שיעקב נותן את שכם ליוסף בשביל שאומר יוסף שקול כאבות הקדושים, הגיע לו עיר שכם. יוסף יכול לתקן שם תיקונים, כל תיקוני היסוד כהכנה לבית המקדש. יוסף הוא זה שהעביר את הכוח לדוד המלך. מקנים ביוסף, אחר כך מקנים בדוד. גם כשדוד המלך קונה את גורן הרמלה, הוא מוסר, הוא נותן את זה בלב שלם עבור כלל ישראל, אבל הם לא מקבלים, לא מוכנים, למה אתה, למה לא אני קניתי ואני אתן להם ישראל, כל הזמן הקינה הזאת, אז הם לא קיבלו את זה כמו שצריך, מבחינת, לא מבחינת הלכות דיני המונות, מבחינת הלב, אז אם אלה, זה יכול, יכול לבוא כתרוג, ושוב פעם עשית רעך תתפס בזה, אבל, למה חז"ל אומרים שאין ערעור עליהם? כי לעתיד לבוא אנחנו נבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על זה שלא ידענו להעריך את מי שהשם בחר, אם זה יוסף הצדיק, זה דוד המלך, וכל המעשה שנעשה, לדעת להיות לגמרי עם אברהם אבינו, אברהם יכול לתת, תלמידים של אברהם אבינו, להיות לגמרי עם אברהם אבינו, יוסף הצדיק, יעקב נותן לו את זה, לדעת שהכל פה השכינה שורה עם יוסף, השם בחר בו בשבילנו, הוא יכול להביא אותנו, אשר לא בחר ביוסף, הוא בחר בנו. יוסף זה רק האמצעי לקרב אותנו, באמת יוסף הוא לא מלך, הוא בסך הכל מכין את זה לדוד, ואותו דבר בדיוק דוד המלך. אשר לא בחר בדוד, בחר בעם ישראל, אבל דוד הוא זה שיכול לקרב אותנו. לעתיד לבוא תתבטל הקנאה והשנאה הזאת, ויהיה אהבה, ואז אם אלה המתנות האלה יחזרו למפרע כמו שצריך, ואז באמת לאומות לנו לשום פתחון פניהם, זה המקומות שמשם השורש של הקדושה, להאיר את האור הגנוז ולהמשיך אותו לכל ארץ ישראל. ולכל עם ישראל, עד שכל יהודי ויהודי יהיה מרכבה לשכינה. זה הפרשה והיו חיי שרה. שרה אמנו הייתה אישה פשוטה. שאברהם אבינו היה איש פשוט מאוד. נולד לא בטהרה, תרח לא שמר טהרה. אמא שאברהם הייתה אישה צדיקה, אבל תרח היה עובד פסילים. ואף על פי כן, הם רוצים את השם. אברהם אבינו כתוב בסוף פרשת נוח. שאברהם אבינו הוא זה שלקח אישה לו ולאחיו, הרי גם כך אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בתרן אבי מלכה ואבי עסקה. מה זה ויקח אברהם ונחור? כאילו ויקחו אברהם ונחור. אברהם אבינו נשא אישה לשם שמיים, והוא השיא את אחיו אישה לשם שמיים. אברהם אבינו אמר לו, אתה לא מתחתן כמו בהמה, אתה לא בעל חיים ואתה לא קוף, אנחנו זה הזרע המיוחד שמחכים לנו. אברהם לא אמר, וגם אברהם לא אומר, אני ממני יצא הזרע המיוחד, הוא אומר לו, ממך יצא הזרע המיוחד, בוא שנינו זה מידת החסד של אברהם. יש אחד שרוצה בן צדיק כי הוא רוצה בן צדיק. אז שוב פעם, זה טוב, טוב שהוא לא רוצה רשע, אבל זה לא, עדיין לא טהור, זה רחוק מלהיות טהור. כי הוא רוצה שהוא יהיה לו בן צדיק. אברהם אבינו אומר לו, בוא אני ואתה ניקח נשים צדקניות, בוא נעשה מתוך מחשבה, הם לא התחתנו סתם. התורה מדגישה את עצם הקיחה שלהם, כי הנישואים פעלו לשם שמיים בשביל להעמיד את הזרע המיוחד. אז אברהם ושרה באים באופן פשוט, אנחנו רוצים להשכין את אור השם בעולם, אנחנו לא קיימים, מבטלים את עצמם לגמרי, גם כשאנחנו רוצים להתחתן זה לא מתוך רצון עצמי, זה רק לכבוד השם יתברך, בלב פשוט, אמיתי ותמים, ועובר עליהם כל מה שעובר עליהם, לא הולך שום דבר, והכל סתום, והכל חתום, בכלל אין אפשרות, היו עקרים לגמרי, כמה ניסיונות עוברים עליהם, שרה נלקחה לפרעה, זה לא סתם, היה שם מלחמה קשה מאוד מאוד מול שהסטרחה לפגום בקדושה, אחר כך ניקחת לאבי מלך, וכל המלחמות שהיו על אברהם אבינו, אברהם אבינו כבר רוצה להביא את בית המקדש, ובסוף הוא גם לא הצליח להביא את בית המקדש, התוכניות שלו לא התממשו, אבל בגלל שהיה להם רצון אמיתי ושלם לגמור את כל התיקונים כולם בשלמות, לכן הם זכו להמשיך את הנשמות שיגמרו את כל התיקונים בשלמות. ככה זה כל יהודי, תראו שאתה רואה שהשאיפות שלך הן רחוקות, הן פי אלף אלפים מההישגים שלך, אבל תדע שהשם יודע, המחשבה שלך היא זו שזורעת ונוטעת הלאה, אם אתה לא תצליח להשלים את זה, אתה תצליח בגלגול אחר, הילדים שלך ישלימו, אין רצון טוב שנאבד, תמיד תרצה, אל תרד מהרצון שלך, אל תתייאש, התייאשת והפסקת, חס ושלום. תמיד לחיות בתקווה, בשמחה, כמו שהרם מסר את השיעור על ויוחא לשרה, השיעור שהתפרסם, קטע קטן, לפני הרבה שנים. התקווה של שרה, שהייתה חיה, היא לא חיכתה למטרה, ובינתיים הפסידה את כל הזמן שבאמצע. שני חיי שרה, היו לה חיים מלאים. היא נתנה את השמחה, והשם יתברך תמיד. כי השם יתברך הוא זה שמנהל, ואני רק צריך להיות שמח. השם יתברך יודע את הרצון הטוב שלי, והוא ייתן לי להשלים אותו. מתי? אני לא יודע, אבל אני אשלים אותו. אברהם ושרה לא הביאו את בית המקדש בשלמות בימיהם, אבל הם הביאו את הזרע שיביא, וזה רק בזכותם. הם השורשים, וככה זה כל יהודי ויהודי. אדם אפילו לקח אישה פשוטה, והוא איש מאוד מאוד פשוט. ברגע שמחליטים שהגוף שלהם והבית שלהם זה משכן השם, הם מתקדשים ומתארים. כל המחשבה שלהם בכל מה שהם עושים, אפילו בניקיון של הבית, שיהיה לכבוד בית המקדש. ועושים את כל המסירות נפש שיהיה שלום בית. אין דבר כזה חשוב כמו השלום בית. נכון שהכי הכי קשה בעולם, ואדם ידע שמתוך תפילה פשוטה יכול למצוא מסילות ללב של השני ולעשות שלום בית, או האיש או האישה, אחד מהם שיקום ויהיה חכם ויהיה גיבור ויתגבר מעל הכל. הקדוש ברוך הוא לא סתם מזווק זיווגים, דווקא הקשיים הכי גדולים לך, אתה לא יודע שהשם נתן לך את המשהו שהכי מתאים לך ברגע אחד להפוך את זה לשלום ושלווה. אנחנו לא מבינים מה זה, ולדעת שזה הקמת השכינה האמיתית. הצער הגדול של השכינה זה לראות את הכאב הגדול שאויבי שאנשי ביתו, ובאמת עם ישראל אנוס, יש הרבה רשעים פוקרים שהם ידם במעל הזה, והם הרסו את כל החיים של עם ישראל מכל כיוון, מכל פינה. עם ישראל אנוס, 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 שבור ורצוץ. האוכל לא אוכל, המים לא מים, האוויר לא אוויר, הרפואות לא רפואות. מכל הכיוונים הכל חבול והרוס. מה שאנחנו יכולים להקים את השכינה, זה שהאדם כאילו ישכח מעצמו, ויביא את כל כולו באהבה לאביו שבשמיים. והמבחן הוא איך אתה, האיש לאישה, והאישה לאיש, והאדם לבני ביתו, איך האדם לזולתו. למה אברהם אבינו זכה שהשם בחר בו להוציא ממנו את כל הזרע הנבחר? כי בשונה מכולם הוא לא אמר אני אצא ממני האדם הנבחר. הוא לקח את אח שלו, אמר לו אח שלו בוא ביחד נתקדש, והתפילות שלו היו שמאח שלו יצא הזרע הנבחר. אבל אח שלו לא היה בלב הטהור שלו, אז יצא משהו. אבל הוא אומר, אתה רצית כל כך רק לתת לאחרים, ממך יצא הזרע נבחר. אברהם אבינו אומר נכון, ממך יצא הזרע. זה המחשבות האלה, זה מה שהביא את ההולדת של רבקה ורחל וריאה מאותו נחור. מכוח ההתקדשות הזאת. אברהם אבינו רצה שמנחור, הוא לא אמר אני יצא ממני, הוא אמר מנחור. ואז הקדוש ברוך הוא זיכה אותו. הנדיבות לב הזאת שאדם חושב על הזולת ולא על עצמו, אז הוא נאמן ככה לתת את הכל לכבוד השם יתברך ולא לעצמו. ושם השכינה שורה, השם יתברך יזכה אותנו באור פניו יתברך על מכן יהי רצון.